תענית דף זין, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים אמר רבי אבאו. בזמן שיורד גשם, זה זמן גדול מאוד. גדול יום שיורדים בו הגשמים יותר מהיום של תחיית המתים. ככה לפי דעתו של רבי אבאו. דאילו תחיית המתים, לא כולם יקומו, זה רק לצדיקים. ואילו הגשמים, הם יורדים לא רק לצדיקים, אלא בין לצדיקים ובין לרשעים. אז אם כן, יום הגשמים הוא יותר מיום תחיית המתים. בפליגה דרב יוסף, דאמר רב יוסף, שזה כמו תחיית המתים. יום הגשמים הוא לא יותר, הוא כמו יום הגשמים. באיזה ברכה בתפילת 18 אנחנו מזכירים מוריד הגשם? בברכה השנייה, ברכת מחיי המתים. למה הכניסו את מוריד הגשם בדיוק לברכת מחיי המתים? מתוך שהיא שקולה כמו תחיית המתים. אם יש גשם, אנשים מקבלים חיים. שקולה כמו תחיית המתים. ממנה, מהגשם, צומחים כל התבואה והפירות, ואז בני אדם יכולים לחיות. ולכן, מכיוון שגשמים שקולים כתחיית המתים, קבעו להזכרת גשמים בתפילת תחיית המתים. אם כן, לפי רבי אבאו, יום הגשמים הוא יותר מתחיית המתים, ולפי רבי יוסף הוא כמו תחיית המתים. בכל אופן, זה יום גדול. אמר רב יהודה, גדול יום הגשמים כמו יום שניתנה בו תורה. כשניתנה התורה, היא ניתנה לנפש, לנשמה. כשמגיעים גשמים, זה טוב בשביל הגוף, שיהיה לאדם ממה לאכול, מה לשתות. שנאמר, יערוף, דהיינו יטיף, יטפטף, כמו מטר לקחי. מה זה לקחי? ואין לקח אלא תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, אומר הקדוש ברוך הוא. התורה היא לקח, תורתי אל תעזובו. אז כמו המטר, כמו הגשם, ככה לקחי, ככה לקח טוב נתתי לכם תורתי. כמו היום שניתנה בו תורה לישראל במעמד קבלת התורה על הר סיני, אותו דרגה, זה יום הגשמים. רבא אמר, יום הגשמים הוא גדול יותר מיום שניתנה בו תורה. כשאתה אומר, זה כמו זה, מי גדול יותר? ומי שתולים בו? ודאי, זה שניתלה בגדול. אני אומר, זה כמו זה. אז הדבר הגדול, מדמים אליו דברים אחרים. הדבר הקטן הוא כמו הדבר הגדול. ואיך הולך הלשון של הפסוק? שנאמר, יערוף, כמו המטר, שהוא הדבר הגדול, ככה לקחי. ככה התורה. מי נתלה במי? כשמדמים דבר לדבר אחר, את מי תולים במי? הווה אומר, הקטן נתלה בגדול. גם כאן, הגשמים זה טובה לגוף, והיא גם לרשעים. הטובה של התורה זה רק לצדיקים. לכן הגשמים, יום הגשמים גדול יותר מיום שניתנה בו תורה. הפסוק אומר, יערוף כמטר לקחי, וממנו למדנו שיום הגשמים הוא כמו יום שניתנה בו תורה, או יותר מיום שניתנה בו תורה. מביאה הגמרא דרשה על הפסוק הזה. רבה רמי, הוא הקשה סתירה. צד אחד כתיב, יערוף, כמו עריפה, זה גשם שיורד חזק, כמטר לקחי. מצד שני וכתיב, תיזל, שזה נוזל ככה בנחת, כמו טל אמרתי. אז האם זה יורד בחוזק או שזה יורד בנחת, התורה? תלוי. אם תלמיד חכם אגון הוא, התורה היא בשבילו כמו טל שיורד בנחת. ואם לאו, אם האדם הוא לא אגון, אז הלימוד תורה או רופא הוא כמטר, יכול גם חלילה לגרום לו הפך של חיים. תניא היה רבי בנא אומר, כל העוסק בתורה לשמה, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללמוד תורה, ולכן הוא עוסק בתורה, תורתו נעשית לו סם חיים. הוא לומד תורה, מקבל מזה חיים. שנאמר על התורה, שהיא עץ חיים, היא למחזיקים בה. ואומר, שאדם יש לו בעיה רפואית, רפאות תהי לשריך. היא תהיה רפואה לטבור, הכוונה שריך. ושיקוי לעצמותיך, להמשך הפסוק, גם כן מרפא את העצמות. התורה מביאה רפואה לאדם ונותנת חיים לאדם, ואומר כי מוצאי, ככה אומרת התורה, מי שמוצא אותי מצא חיים. אבל זה אלה שעוסקים בתורה, כי הם רוצים לקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד תורה, הם לומדים תורה. כל העוסק בתורה שלו לשמה. מי שעוסק בתורה שלא לשם שמיים, מה הפירוש שלא לשמה? אז יש שני פירושים. יש אדם שהוא לומד תורה שלא לשמה, שעליו אומר רב יהודה בשם רב מסכת פסחים דף נון עמוד ב', תוספות מביא את זה כאן, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שאינה, שהוא עושה את זה שלא לשם שמיים. שזה מותר. מצד שני כאן כתוב, אדם שלומד תורה שלא לשמה, התורה נעשית לו סם המוות. זאת אומרת, אדם שבחיים לא התקרב ללמוד תורה בצורה כזאת, אפילו לא בהתחלה. מה ההבדל? אז תוספות כאן מבאר שיש הבדל גדול. יש תורה שלא לשמה, שאדם לא לומד תורה כי השם ציווה אותו ללמוד תורה, אלא הוא לומד תורה כי יש לו מזה טובת הנאה. למשל, הוא רואה שמכבדים את מי שלומד תורה, והוא רוצה גם, הוא רוצה כבוד, אז הוא הולך ולומד תורה כדי שיקראו לו רבי ויכבדו אותו. הוא לא לומד תורה לשמה, אבל אדם כזה, אומר רב יהודה בשם רב, עד רבה, תמשיך ללמוד בשביל הכוונה הזאת, אבל לא רק בשביל הכוונה הזאת. אתה תלמד תורה בגלל שאתה רוצה בסוף להגיע לדרגה ללמוד תורה לשמה, אבל אתה כרגע לא בדרגה הזאת. כי אם אתה תלמד רק בשביל ללמוד לשמה, לא תלמד בכלל, אז עדיף שתלמד בשביל שתיקרא רבי. בסדר. זה יהיה כמו מין ממתק שנותנים לילד כדי שילמד. אבל שהכוונה גם תהיה שמתוך שלא לשמה, בסוף יגיע לשמה. בסוף אתה כן תלמד רק בגלל שככה ציווה השם. דבר כזה, זה אין אפשרות להגיע ללמוד תורה לשמה בלי לעבור את הדרך הזה. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בסוף הוא יבוא לידי לשמה. אבל מה שכתוב כאן, אדם שלומד תורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו השם ישמור, סם של הפך מחיים. זה אדם שלומד תורה בשביל לצייר אנשים עם התורה שלו. וזה צריך מאוד להיזהר. לא בשביל לקנטר, לא בשביל לצייר אחרים. יש כל מיני דוגמאות, אדם לומד תורה, עם התורה שלו, יש לו כוונה פנימית מאוד מאוד עמוקה, בשביל לצייר, הרב יבוא, ייתן שיעור, הוא יוכל לענות לו תשובות ולצייר את הרב, יוכל לצייר אנשים אחרים, אולי כשהוא לומד יותר מהם, זה גם דבר שצריך מאוד לשים לב אליו. שבן אדם לא ילמד תורה, שבגלל שהוא עכשיו לומד תורה, אנשים אחרים לא לומדים כמותו, זה בשביל להראות להם, תראו את עצמכם ותראו אותי. אדם צריך מאוד להתבונן, שהתורה שלו לא תהיה תורה שדוקרת, שהוא לא ילמד בשביל המטרה לדקור אנשים. אם הוא לומד תורה בשביל שלא יהיה יותר טוב, אז זה הדרך ש... בשביל ההתחלה. אבל שהוא לומד תורה כדי לצייר אחרים, זה נורא והיום, ותורתו נעשית לו סם המוות. ככה תוספות מתארץ ככה. הרעיון מובא בתוספות, אבל תוספת ההסברים, זה כל אחד יכול לראות לפי החיים שלו, שהתורה שלו, אם הוא לומד אותה כדי להיקרא רבי, כדי שיכבדו אותו, אז זה הדרך להגיע לתורה לשמה, אבל לא בשביל לצייר אנשים אחרים ולקנטר אחרים עם התורה שלו. בשביל ללמד אחרים שהוא יודע שלא ישמעו לו, להוכיח להם כמה הם לא צודקים ולצייר אותם עם התורה. זה גם סוג של דבר שצריך מאוד להיזהר. איפה אנחנו מוצאים שאדם שלומד תורה שלא לשמה היא נעשית לו סם המוות, שנאמר יערוף כמטר לקחי, זה דברי התורה. מה זה יערוף? ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר וערפו. מורידים לה את הראש. וערפו שם את העגלה בנחל. אמר לי רבי ירמיה לרבי זרע, כבוד הרב, תן לנו דברי תורה. ליטני מר, ליטי מר ליטני. תבוא לבית המדרש, תלמד. אמר לי, אז רבי זרע אמר לרבי ירמיה, חלש לי ביי, הלב שלו היה חלש. ולא יכילנה, לא יכול ללמוד. רבי ירמיה אמר לו, לממר מילתא דאגדת. יש לך לב חלש, בוא תלמד דברי האגדה שהם דברים המושכים את הלב, אולי זה יחזק לך את הלב. אמר לי, בוא נגיד לך דבר אגדה. אחי אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? כי האדם עץ השדה. במה מדמים את האדם לעץ השדה? וכי האדם עץ שדה הוא? אלא, יש הקש בין האדם לבין עץ. משום דכתיב על עץ, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, אל תחתוך את העץ. וכתיב, עץ שאין ממנו פירות, אותו תשחית וחרת, כן לכרות אותו. עושים ממנו רעיתים וכל מיני כלי עץ. הכיצד? איך אנחנו משווים את זה לאדם? איזה אדם נאמר עליו שהוא כמו עץ פרי שאסור לכרות אותו, ואיזה אדם נאמר עליו שהוא כמו עץ שלא מוציא פירות? אם תלמיד חכם אגון הוא, שהתמיד חכם נמשל לעץ, אם הוא אגון, ממנו תאכל, תלמד ממנו תורה, ואותו לא תכרות, אל תיפרד ממנו. ואם לאו, אם הוא תמיד חכם שאינו אגון, אותו תשחית וחרת, מה הכוונה? לא שתלך ותשחית אותו חלילה, מה פתאום? אלא אומר רשי, תלך, אל תלמד ממנו תורה. אמר רבי חמה ברבי חנינה, מה ידכתיב ברזל בברזל יחד, ההמשך של הפסוק, ואיש יחד פני רעהו. לומר לך, כשאתה רוצה להשחיז סכין, אתה משחיז אותו עם ברזל, אולי עם סכין אחר. מה ברזל זה? אחד מחדד את חברו. אפשר שני סכינים, אחד מחדד את השני. ובסוף שניהם יוצאים מחודדים. ככה גם, איש יחד פני רעהו. אף שני תלמידי חכמים שלומדים יחד, מחדדים זה את זה בהלכה. זה לומד, זה לומד. מדברים ביניהם. מתווכחים זה עם זה לשם שמיים. בסוף מגיעים שכשניהם יצאו יותר מחודדים. אמר רבא ברברחנה, למה נמשלו דברי תורה כאש שנאמר על אוקות דברי, אומר הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שלי כאש נאום השם? לומר לך, מה אש? אינו דולק למשך זמן כשזה עץ יחיד. שניים ושלושה עצים נהיית מזה מדורה. אף דברי תורה הם מתקיימים ביחידי. אלא צריך ללמוד יחד. אנשים צריכים ללמוד ביחד. והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינה, מהי דכתיב חרב אל הבדים ונועלו. חרב אל הבדים ונועלו, הפירוש הפשוט, בדים זה אלה שבודים דברים מליבם. קוסמים שבודים דברים מליבם. אז חרב אליהם. ולא עוד אלא שנועלו. מלשון טיפשות. הם יסקלו בהיצעה שלהם והם לא ידעו איך להינצל. זה הפירוש הפשוט שמסביר המצודות דוד על הפסוק הזה. אבל דורשים את זה על תלמידי חכמים. בדים זה מלשון בד. הכוונה אחד, יחיד. חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, הכוונה בלשון הפוכה, שכל אחד לומד לבד, שעוסקים בד בבד בתורה, והם לא לומדים ביחד. ולא עוד, אלא שמתאפשים, מאבדים את החוכמה, שנאמר ונועלו לשון טיפשות. ולא עוד, אלא שחוטאים, הם נכשלים וחוטאים, אם הם לומדים לבד. כתיב האחה לגבי אלה שלומדים לבד ונועלו, הוא כתיב התם אשר נועלנו ואשר חטאנו. אתה רואה שזה לשון חוטא. והיא בהתאם עוד מקור לזה שרואים שונועלו זה לשון חטא, מאחה נועלו שרי צוען וגומר, יטעו את מצרים, יטעו הכוונה חטאו. נועלו הכוונה שהם מגיעים לידי חטא. צריך לקחת בחשבון שבזמן התלמוד לא היה להם גמרות, לא היה להם ספרים. את הלימוד שלהם הם היו לומדים בעל פה, התלמיד מרבו. הייתה חשיבות מיוחדת שילמדו ביחד. לפעמים אחד לא מדייק, ואין לו איפה לתקן את עצמו, כי אין לו איפה להסתכל בספר. אז הוא יכול לבוא לידי חטא. צריכים ללמוד ביחד, ואחד מזכיר לשני. ומכאן יש מליצת זכות לאלה שלומדים בזמן שיש ספרים, ויש ספרים מבוארים, ויש שיעורים מוקלטים, ואפשר תמיד לראות אם אדם למד לא נכון, הוא תמיד יכול לתקן את עצמו על ידי שהוא יראה בתוך הספר. מפה יש מליצת זכות לאלה שלומדים ביחידי. אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ, שנאמר עץ חיים מן המחזיקים בה? למה דברי תורה נמשלו לעץ? לומר לך, מה עץ קטן מדליק את העץ הגדול? אתה לוקח גפרור, אתה לוקח כיסה, מדליק אותו, וכך אתה יכול להדליק מדורה. אף תלמידי חכמים כן. התלמידים הקטנים מחדדים את את רבותיהם, את הגדולים. על ידי שהם שואלים שאלות, לפעמים הרב לא חשב על השאלה הזאת, ואז פתאום הוא תופס, רגע, אז לא מסתדר המהלך שאמרתי, ואז הוא לומד מהלך חדש בתורה. והיינו דאמר רבי חנינה, הרבה תורה למדתי מרבותיי, הרבה. ומחבריי עוד למדתי יותר מרבותיי, אנחנו מחדדים אחד את השני. ומתלמידיי, שכל הזמן שואלים שאלות, ככל שאדם יותר מלמד אחרים, ככה הוא בסופו של דבר יצא מחודד יותר, כי הם מלמדים אותו יותר מכולם. רבי חנינה בר פאפה הקשה סתירה בין שני פסוקים, רמי. מצד אחד כתיב, אדם צמא, אתה מביא לו את המים, או שהוא צריך לבוא אל המים. אז פסוק אחד כתוב, לקראת צמא אתיו, תביאו, תוליכו את המים. ומצד שני כתיב, אוי כל צמא, לכו אתם בעצמכם למים. לא צריך להביא לכם את המים. אז תלוי. הרי אנחנו יודעים אין מים אלא תורה. מה הרמז? מתי צריך להביא את התורה אל התלמיד ומתי התלמיד צריך לבוא אל התורה? אם תלמיד הגון הוא, לקראת צמא, אתיו מים, תוליך אליו. הרב הולך אל התלמיד ללמד אותו. אבל, ואם לאו, אם התלמיד אינו הגון, עליו נאמר, אוי, כל צמא, לכו למים. התלמיד ילך אל הרב, ואז הוא יזכה לקבל את התורה. אולי על ידי הדרך שהוא יטרח את עצמו ללכת אל הרב, זה עצמו יהפוך אותו לאדם מגון, לתקן את הפגמים שהוא פגום בהם. מסירות נפש, ללכת ללימוד התורה. רבי חנינה בר חמה רמי, הוא הקשה שיש סתירה בין שני פסוקים. מצד אחד יש רמז שאדם צריך ללמד תורה אחרים. מצד שני יש רמז שאדם צריך ללמוד לעצמו ולא ללמד אחרים. מצד אחד כתיב, יפוצו מעיינותיך חוצה, תפיץ את התורה שלך לאחרים, אל תשמור את זה רק לעצמך. ומצד שני כתיב, יהיו לך לבדיך שאתה לא תלמד אחרים את התורה שלך. אלא, אם תלמיד הגון הוא, אתה רואה מישהו הגון, תלמד אותו, יפוץ מעיינותיך החוצה. ואם לאו, אם הוא תלמיד שאינו הגון, יהיו לך לבדיך, אל תלמד תורה לאדם שאינו הגון. אמר רבי חנינה בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב אוי כל צמא לכו למים, שזה מרמז על התורה? לומר לך, תורה דומה למים. מה מים? מניחים אותם במקום גבוה, והם עוזבים את המקום הגבוה והולכים למקום נמוך. ככל שהם יכולים להגיע למקום יותר נמוך, הם יורדים ויורדים עד שמגיעים למקום הנמוך ביותר שהם יכולים להגיע אליו. אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. כמה שאדם יותר בענווה, ככה הוא קונה יותר תורה. מי היה מלמד תורה לעמו ישראל? מי לימד הכי הרבה תורה? מי היה תמיד חכם הגדול ביותר? משה רבינו. ועליו נאמר, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אמר רבי הושעיה, למה נמשלו דברי תורה לא רק למים? יש עוד שתי משקים. לשלושה משקים הללו, במים וביין ובחלב. איפה רואים שהתורה נמשלה לשלושת המשקים האלה? נכתיב, אוי כל צמא לכו למים, אז תורה נמשלה למים. וכתיב, לכו שברו, תקנו, ואכולו, ואז יהיה לכם מה לאכול, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב, שזה מרמז על דברי התורה. לומר לך, מים, יין וחלב, מה השלושה משקים הללו? הם מתקיימים, הם לא נשמרים הרבה זמן בכלי זהב, בכלי כסף, אלא דווקא בפחות שבכלים, בכלי חרס, אף דברי תורה. אין מתקיימים במי שדעתו כמו כסף, זהב, דעתו גבוהה, אלא במי שדעתו שפלה בענווה. מספרת הגמרא מעשה בעניין הזה, כדה אמרה לי ברתי דקיסר לרבי יהושע בן חנניה. סתם רבי יהושע בשס זה רבי יהושע בן חנניה, שהיה לו הרבה מערכות שהוא היה מוכיח למלאכים, לרוזנים, מתווכח איתם בדברי, על האמיתות של התורה וכדומה. אז פעם אחת הבת של הקיסר אמרה לרבי יהושע בן חנניה, הוא לא היה יפה תואר ויפה מראה, אז היא אמרה, היא, וכי זה ייתכן, חוכמה מפוארה, הרי אתה כל כך חכם בחוכמה מופלגת, ובכלי מכוער, שהמראה שלו מבחינה גשמית לא היה כל כך כמו שהיה ראוי מבחינתה לאדם כל כך מלומד, אמר לרבי יהושע בן חנניה, תהידי, אביך, המלך, יש לו יין, וואה, איזה יינות משובחים. איפה הוא שם את היינות שלו? בכלים מזהב, בכלים מכסף? לא, אלא רמי חמרה במני דפחרה, הוא שומר את היין בכלים של חרס. אמרה לנו, ודאי, אלא במה הניר, מאיפה אתה רוצה שישים את היין? באיזה כלים? אמר לה, מה פירוש? כלים של חרס? זה כלים מכוערים. יין כל כך משובח כמו שלכם, צריך לשים אותו בכלים יותר יפים. לכאורה, לפי איך שאת שואלת כמובן, לא שאני חושב ככה. אתון דחשביתו, אתם שאתם עשירים וחשובים, רמו, תשליחו את היין, תשימו את היין במאני דהבה, בכלים של זהב וכספה, כלים של כסף. אז היא בתמימותה לא הבינה את הרמז, שהוא בא לרמז לה שעד הרבה, הכלי המכוער, דווקא בו אפשר לקיים יין, אפשר לקיים בו את חוכמת התורה שנמשלה ליין. והיא הלכה ואמרה לאבוה, הלכה ואמרה לאבא, תשמע, אדוני המלך, מה זאת אומרת שאתה שם את היין בכלי חרס? אתה המלך, אתה אדם חשוב ועשיר, שים את היין בכלי כסף וכלי זהב. עכשיו הוא גם כן טיפש כמו הבת שלו. רמי, לחם, רבי מני דאבא וכספה, שם את היין באמת בכלי זהב, כלי כסף, והיין כולו נהיה חומץ, תקיף. עטו ואמרו לי, אמרו לה, קיסר, תשמע, כל היין המשובח שנמצא אצלנו כבר במחסן, שנים על גבי שנים, דורות על גבי דורות, יין עתיק, משובח, הכל נהיה חומץ. אמר לה לברתי, אז המלך בא לבת שלו, במקום לקחת אחריות, הולך לבת, מאשים אותה, מגלגל אליה את האחריות. למה את אמרת לי לשים את היין בכלים של זהב וכסף? תראי מה עשית עם העצות המטופשות שלך. מה נאמר לך, אחי? אני גם כן לא אשמה, היא מגלגלת את האחריות על מישהו אחר. מי אמר לך ככה לעשות? אמרה לי, רבי יהושע בן חנניה אמר לי, קריו, המלך קרא לה רבי יהושע בן חנניה. הוא שואל אותו, אמר לי, מה היא אמרית לה, אחי? למה אמרת לה לשים את היין בכלי כסף וזהב? אמר לי, רבי יהושע בן חנניה אמר לה קיסר, בסך הכל עניתי לתשובה על השאלה שהיא שאלה אותי. כי היחידה אמרה לי, אמרי לה. היא שאלה אותי שאלה, אז אני עניתי לתשובה. התכוונתי להגיד לה לשים את היין בכלים של זהב וכסף. שאלה אותי איך יכול להיות תורה בכלי מכוער. אמרתי לה איך יכול להיות יין בכלי מכוער. היא תצחה להבין. עד הרבה, ככל שהוא מכוער יותר, הדברים המשובחים יותר נשמרים בו. ככל שהוא בענווה יותר, ככה הוא זוכה יותר לקנות דברי תורה. שואלת הגמרא, מה, אדם שהוא נאה לא יכול לקנות דברי תורה? והאיקה שפירי דגמירי, הרי יש אנשים שיש להם כן מראה נאה, והם כן גדולים בתורה. תרץ את הגמרא, יבו סענו, אם התלמידי החכמים האלה לא היו נאים, תפי יבו גמירי, היו יותר יודעים. כאדם נאה, קשה לו להשפיל את דעתו, והתורה דווקא יורדת למי שהוא בענווה. תוספות מביא הסבר אחר, יבו סענו, אם הם היו שונאים את היופי שלהם, תפי יבו גמירי. אז הם היו מגיעים להבנה ולידיעה יותר גדולה בתורה. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל אחד יכול להגיע לידיעה בתורה, אבל זה בתנאי שהוא לא מתגאה. עד כאן הבאנו הסבר אחד למה נמשלו דברי תורה למים, יין וחלב. ששלושת המשקים האלה שומרים אותם בכלים של חרס פשוטים, לא בכלים מכסף וזהב. דבר אחר, מה שלושה משקין הללו אין נפסלים משתייה אלא בהסך הדת? אם לא שומרים עליהם, הם יכולים להישפך, יכול להיכנס לתוכם דבר מאוס, ואז הם נפסלים משתייה. כך גם דברי תורה. אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהסך הדת. אם אדם מסיח דת והוא לא חוזר ומשנן על הלימוד, אז הוא יכול להפסיד על ידי שהוא ישכח את דברי התורה. פתחנו במעלות גדולות שיש ביום הגשמים, והגמרא ממשיכה, מביאה עוד מעלות ביום שיורדים גשמים. אמר רבי חמא ברבי חנינא הגדול, יום שיורדים בגשמים כמו יום שנבראו בשמיים וארץ, שנאמר, הקדוש ברוך הוא משבח את השמיים שהם מורידים גשמים. הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק, תפתח הארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח. שהגשמים יורדים והארץ מקבלת את הגשמים ומצמיחה. ואז משתבח בזה הקדוש ברוך הוא ואומר, יחד, אני השם בראתיו, בראתי אותו, את מה? את הגשם. רגע, ואת השמיים לא בראת? הרי דיברת גם על השמיים שמורידים את הגשם, בהם הוא לא משתבח. ברתים, גם על הגשמים וגם על השחקים, לשון רבים, לא נאמר, אלא בראתיו לשון יחיד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתבח במטר שהוא ברא. באופן מיוחד, רואים אם כן, שהמטר הוא גדול, הגשמים גדולים, כמו היום שנבראו שמיים וארץ. אמר רב הושעיה, גדול יום הגשמים, שאפילו ישועה, אתם זקוק לישועה בכל עניין שהוא, יום הגשמים זה זמן מיוחד לפעול ישועה, שישועה פרה ורבה בו, שיום הגשמים הוא עת רצון, לכן נכנסים אל יצא יושר לפני הקדוש ברוך הוא, ואפשר לפעול בו ישועות גדולות, שנאמר על הפסוק, הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע. כשהשחקים יזלו צדק, אז יש ישועות. הישועות יפרו, פרים ורבים. אמר רבי תנחום בר חנילאי, אין הגשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו אבונותיהם של ישראל. כשהגשמים נעצרים, עם ישראל חוזרים בתשובה. אחרי שחוזרים בתשובה, הגשמים יורדים. שנאמר, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב, הקדוש ברוך הוא רוצה בארצו ומוריד גשמים. זה קורה אחרי שנשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. אחרי על ידי שהקדוש ברוך הוא נושא אבון ומכסה את החטאים. אמר לי איזה אירי, שהגיע ממקום שנקרא דיהוות לרבינה, האתון מהאח המתנית אולה, אתם לומדים את זה מהפסוק הזה, רצית השם ארצך, ענן, מאח המתנינן לה, אנחנו לומדים את זה מהפסוק הזה, ואתה תשמע שמיים, וסלחת לחטאת וגומר. אז בהמשך כתוב, ונתת מטר על ארצך. אמר רבי תנחום בריידר, רבי חייא איש כפר אקו, אם אתה רואה עצירת גשמים, דע לך, אין הגשמים נעצרים אלא אם כן התחייבו, הוא אומר את זה בלשון הפוכה, שונאיהם של ישראל, בלשון הפוכה, מתכוון כמובן להפוך, כליה שנאמר, צייה גם חום, היובש וגם החום יגזלו ממי שלג, שלא באים מים, לא באים שלג. למה? שאול חטאו. עשו חטאים כאלה שהם היו חייבים לרדת לשאול. הם היו חייבים, חליל הקליה. אמר לי זהירי מהמקום שנקרא דיאבת לרבינה. אתון מאחה מתניתולה. אתם לומדים את זה מהפסוק שהזכרתם. הנן מאחה מתנינן לה. אנחנו לומדים את זה מהפסוק מהתורה. שנאמר ועצר את השמיים וגומר. ועבדתם מהרה. אחרי שהגיעו למצב כזה שהתחייבו חליל הסונאים של ישראל כליה. אז ועצר את השמיים. מתי שאמור להיות ועבדתם מהרה ועצר את השמיים. אז ועצר את השמיים. מכאן הגמרא מביאה רשימה של אבונות שגורמים לעצירת גשמים. אמר רב חיסדא, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול, הפרשת ונתינת תרומות ומעשרות. שנאמר, צייה גם חום, יובש וגם חום, שזה מרמז על ימות הקיץ, יגזלו ממי שלג, הם גורמים שלא ירד גשם בחורף. מה עם משמע? תנא דבי רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה, בקיץ שקוצרים ואוספים את התבואה להפריש תרומות ומעשרות, ולא עשיתם. זה מה שגרם שיגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים. אמר רבי שמעון בן פזי, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע. שנאמר, רוח צפון תחולל גשם, תעצור את הגשם, הרוח הזאת. מי גרם לזה? ופנים נזעמים לשון סתר. פנים נזעמים, שהקדוש ברוך הוא מראה פנים נזעמים, זה בגלל לשון סתר, שאנשים מדברים לשון הרע בסתר. אמר רב סלה, אמר בשם רב נונה, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל הזי פנים שבדור. שנאמר, וימנעו רביבים, עננים, ומלקוש לא היה גשמים. למה? ומצח אישה זונה היה לך, מאן תיקלם, המשך של הפסוק וגומר. זאת אומרת שזה בגלל עזות פנים, שאדם לא מתבייש בדברים הרעים שהוא עושה. ואמר רב סלה, אמר רב נונה, כל אדם שיש לו עזות פנים לבסוף יכול להיות נכשל בעבירה, אפילו עבירה חמורה. שנאמר, ומצח אישה זונה היה לך, מאן תיקלם. בגלל שמאדם לא מתבייש בדברים הרעים שהוא עושה, יכול להגיע למצח אישה זונה היה לך. רב נחמן אמר, מי שיש לו עזות פנים בידוע שהוא כבר נכשל בעבירה, שהפסוק מרמז עליה, שנאמר, היה לך, שהדבר הזה כבר היה. זאת אומרת, זה כבר בעבר. באדם הזה שיש לו עזות פנים, זה מראה על המעשים שהוא עשה. לא נאמר יהיה לך. זאת אומרת, שהעזות פנים מראה על המעשים שהבן אדם עשה. אמר רבא בר אבונה, כל אדם שיש לו עזות פנים, עד כדי כך זה חמור שמותר לקרותו רשע. בדרך כלל אדם שקורא לחברו רשע, צריך לקבל מלכות. אבל אם אדם יש לו עזות פנים, מותר לקרוא לו רשע. שנאמר, העיז איש רשע בפניו. זאת אומרת, אדם שמעיז פניו, הוא מוגדר כרשע. ומותר לקרוא לו רשע בפניו. איז איש, אדם שמאיז פנים, רשע בפניו, מותר לקרוא לו רשע בפניו. רב נחמן בר יצחק אמר, אדם כזה, גם אדם שונא אותו, הוא לא אוהב, הוא לא עובר על הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, אלא מותר לשנוא אותו, שנאמר, ועוז פניו ישונה. פירוש הפשוט של הפסוק, ועוז פניו ישונה, שמי שהוא חכם, תחילת הפסוק, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. אדם שיש לו חוכמה, חוכמת אדם, יש לו מאור פנים. ועוז הפנים שלו שונה משאר הבריאות, שאנשים פוחדים לגשת אליו מרוב היראת והדרת כבוד שיש אליו. אבל דורשים. ועוז, אל תקרא ועוז, אלא ואז פנים. ואז פניו. אל תקרא ישונה, אלא יסנה. מותר לסנוע אדם שהוא עז פנים. אמר רב קטינה, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל חטא של ביטול תורה, שנאמר, בעצלתיים, בגלל עצלות, שאדם לא לומד תורה, ימח, יהיה אני המקרה, הקדוש ברוך הוא שמקרה במים את עליותיו, את השמיים ושמי השמיים. בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה, ימח המקרה. המקרה זה כביכול הקדוש ברוך הוא. נעשה סונו של הקדוש ברוך הוא, אומר לו בלשון הפוכה, הוא נעשה מח, ואין מח אלא אני, שנאמר, ואם מח הוא מערכך. ומי זה המקרה? אין מקרה אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר, המקרה במים עליותיו. אז איך הולך הפסוק? בעצלתיים, בגלל הצלות שהייתה בישראל, שלא עסקו בתורה, ימח, יעני, הקדוש ברוך הוא שהוא המקרה במים עליותיו, והוא גורם שלא ירדו גשמים. רב יוסף אמר, מקור אחר, מניין אנחנו למדים שאין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה? מאחה. ואתה לא ראו אור. כוונה לתורה שנקראת אור, כמו שמיד הגמרא אומרת. בהיר הוא בשחקים. אפילו במצב שהרקיע נעשה בהורין בהורין, הכוונה מתכסה בעננים. ורוח עברה ותתארם. מגיע רוח ומסלקת, מפזרת את העננים. זה מה שהגמרא דורשת. אין ואין אור לתורה שנאמר כנר מצווה ותורה, אור. בהיר הוא בשחקים, מה הכוונה? תנא דרבי ישמעאל. אפילו בשעה שרקיע הוא בהיר. מה הפירוש? נעשה בהורין בהורין. הוא מתכסה בעננים, כמו בהרת. בהרת זה הכוונה, זה מראה לובן כזה. שיש נגע צרת, לבן, קוראים לו בהרת. בהורין הכוונה עננים, לבנים. בכל זאת, בגלל שהאדם לא עסק בתורה, לא ראו אור תורה, אז אפילו שהרקיע כבר היה עם עננים להוריד טל ומטר, רוח עברה ותטהרם, מסלקת את העננים הלבנים. אמר רבי עמי, אין נגשמים נעצרים אלא באבון גזל, שנאמר על כפיים כיסה אור. באבון כפיים, שזה מרמז על גזל, כיסה אור. ואין כפיים אלא חמאס גזל, שנאמר מן החמאס אשר בכפיהם, ואין אור אלא מטר. איפה רואים שמטר זה אור? שנאמר, אף בריא, זה התחילת הפסוק, יטריח אב, יפיץ ענן אורו. זה מרמז על המלאך, בריא זה המלאך הממונה על העננים, יטריח אב את העננים, יפיץ ענן אורו, מפיץ את הגשם. הענן מפיץ את הגשם. מה הייתה קנטי? אדם שחטא בגזל. איך הוא יתקן את החטא כדי שירדו גשמים? ירבה בתפילה שנאמר, המשך הפסוק על כפיים כיסה אור, ויצב עליו במפגיע. מה זה נקרא מפגיע? ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר, ואתה אל תתפלל באדם הזה, וגומר, ואל תפגע בי. אל תתפלל אליי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה על הגשם שירד, כשאדם יתפלל על הגשם. עד כאן דף זין.